כאן בהקמה עוד. להתחבר לחדשות, בכל זמן שתרצו.
שלום רב לכם, התוכנית המקומית של תאגיד השידור הישראלי כאן מקומי, שאתם מוזמנים לחפש ולהאזין באמצעות הפלטפורמות הדיגיטליות השונות. במהלך מחצית השעה הקרובה אנחנו נבקר בין היתר בקריות, באשקלון, באשדוד, בפתח תקווה. אז נצא לדרך, לא לפני שנגיד תודה לנועה אקסינר שעורכת את המשדר, למפיקות רוני אבירם ותימור טל, לינון סרוסי על הביצוע הטכני, וגם ליתר חברי הצמת עומר ולדמן, אביגל פסור וליעל חמו שהצטרפה אלינו היום. אני חן ביאר, יוצאים לדרך, האזנה טובה. ונפתח כרגיל עם סבב החדשות שלנו, תחילה לאשקלון, שם תופעה לא נעימה בכלל, הצתת רכבים. שלום לסיוון סבג אסולין, עורכת אתר אשקלונים.
שלום, חן.
אז ספרי לנו קצת על רצף האירועים הזה.
כן, אז אכן כמו שציינת, רצף אירועים לא נעים בכלל. בכלל, אנחנו כבר מסכמים את 2016 עם לא פחות מ-25 מכוניות שהוצתו ברחבי העיר אשקלון, ממוצע של 2 מכוניות בחודש, אז גם
25 מכוניות בשנה?
כן.
לא
בשנה, כן, בשנה, ממוצע של 2 מכוניות בחודש, כמו שאמרתי, אז גם השבוע הייתה הצתה של מכונית, הצתה של מכונית אחת שבעקבותיה נפגעו עוד 3 רכבים שחנו סמוך. נציין שבכל המקרים שציינתי עד כה, חוקרי השרפות קבעו חד משמעית כי מדובר בהצתה, אבל לרוע המזל בכל המקרים שלנו, ידועים פרט לשני מקרים שבהם היה חשד למניעים פליליים, המניע להצתה לא ידוע וגם לא נתפסו חשודים במעשה.
כלומר, מה שאת מספרת לי כאן עכשיו, שבמשך שנה מוצתים כלי רכב באשקלון על בסיס חודשי, ולמשטרה אין מושג מי עושה את זה, למה הוא עושה את זה, לא נעצר אף אחד, לא הוגשו כתבי אישום, שום דבר, זה פשוט מתרחש.
זה פשוט איזושהי תופעה כזאת שבעצם התושבים במרכאות כפולות התרגלו לדיווחים שלנו, אתה יודע, כל פעם על שריפות, שוב פעם נשרף רכב, שוב פעם על שאגב, הרבה מהם גם קוראים במהלך הלילה, והתושבים מתעוררים מקולות נפץ כאלה, אתה יודע, כמו קולות פיצוץ של רכבים, ובעצם לאף אחד אין מושג אם זה איזשהו פירומן שמסתובב פה, או איזשהו מעשה קונדס שמישהו חושב שזה מצחיק. בכל מקרה אני רק אציין שכמובן צוותי הכיבוי עושים עבודתם נאמנה, ומשתדלים להגיע לכל האירועים כמה שיותר ולכבות את השריפות, אבל קצה חוט מי עושה ולמה. אין ממש.
לצוותי הכיבוי כמובן להם אלינו טענות, אבל לא ברור,
כן,
איך
בדיוק.
זה קורה כל כך הרבה זמן, מבלי שאף אחד לא יודע ויש לו איזשהו פתרון, ויודע גם להניח את היד על מי שמבצע את המעשה הזה. סיוון סבג אסולין, עורכת אתר אשקלונים, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ואנחנו נשארים באותו אזור ועוברים לאשדוד השכנה. שלום לאביגל פסור, ישכן מקומי.
שלום שלום.
אז אשדוד זכתה למימון אדיר של 500 מיליון שקלים עבור פרויקט שדרוג תחבורה ציבורית, אבל בכל זאת התושבים, בלשון המעטה, לא מתלהבים. ולא קופצים על המציע.
זה באמת בלשון המעטה, כי 500 מיליון שקלים האלה אמורים ללכת בעצם לפרויקט של תחבורה ירוקה, שאמור לכלול נתיבי אופניים, שיפוץ הטיילת העירונית, והקמת מרכז מכשור והקמת מרכז בקרה תחבורתי, ובין היתר נתיבי תחבורה ציבורית ירוקה, שהופכים להיות מקור הבעיה והחיכוך בין העירייה והתושבים. בעוד בעירייה נורא נורא מתלהבים ונורא שמחים ומתרגשים לקראת הפרויקט, התושבים מתרגשים ומתלהבים טיפה פחות.
אז בוא נשמע באמת אביגל את אחת מתושבות העיר שדיברה איתנו ושיתפה אותנו קצת בתחושותיה וסיפרה על מה שהיא עוברת בתקופה האחרונה.
מאז שכל העבודות החלו, אנחנו פשוט במצור, אנשים חושבים פעמיים אם לצאת מהעיר. יוצאים באמת רק לדברים הכי הכרחיים, שזה לעבודה, להחזיר את הילדים, שעות רבות של פקקים, בעומסים, בבקרים, אחר הצהריים. התושבים באשדוד לא רוצים להשתמש בתחבורה ציבורית, אי אפשר לנסות לחנך אותם בכל דרך אפשרית. קודם כל צריכים לעבוד דוגמה, אתם לא יכולים לבוא ולהגיד תדפשו, כשהעיר ממשיכה היא בעצמה לממן רכבים לכל העובדים. אני יכולה להגיד לך שהמון חברים והמון תושבים פשוט תראו לאט לאט לעזוב את העיר, כי מה כבר נשאר בה?
אז זו אינו פרז הרביב שדיברה איתנו, ואביגל, אני חייב להגיד שהיא מעלה נקודה מעניינת, כי יש פה עניין של שינוי הרגלי מאוד רציני שמצפים מהתושבים לבצע, לנטוש את הרכב, לעבור לתחבורה ציבורית, לא בטוח שכולם מוכנים לזה.
תראה, זה באמת אחת הסיבות העיקריות למחאה, והיא שההפקעה של הנתיבים בתוך העיר בעצם לא נלקחה ללא שיתנו להם אלטרנטיבה אחרת. אם אתה תרצה לקחת את הילדים שלך לגן או לחוגים או לאסוף אותם או לפזר אותם בבתי הספר, אתה לא באמת תעשה את זה בתחבורה ציבורית, והם אומרים שלכן התחבורה הציבורית באשדוד היא לא פרויקט שהוא כל כך כל כך נחוץ. ומעבר לכך שאנשים לא רוצים באמת לוותר על הנוחות ולא באמת יעברו לתחבורה הציבורית ולא יוותרו על הרכב הפרטי.
טוב, יש להם לא מעט זמן עדיין להישאר במצב הנוכחי. בוא נגיד מילה על עניין שהוא לא מרכז שיחתנו אבל חייבים להתייחס אליו. את הפרויקט הזה כל הזמן מלווה איזשהו רחש על היעדר מנהל תקין, על כך שאשדוד קיבלה הרבה מאוד כסף אבל קיצצה למעשה בשירותים שהיא תיתן לתושבים בסופו של דבר. תנסה ככה לתמצת לנו במשפט את מהות הטענות.
בקצרה מאוד מאוד, הפרויקט עצמו, הכל הקורא של משרד התחבורה יצא על סך של 250 מיליון שקלים, כשאחד הקריטריונים היה העיר שיש בה את הכי הרבה כבישים שהם מיועדים ומתאימים לפרויקט. עיריית אשדוד מתוך 17 ערים שניגשו לפרויקט זכתה בו. באיזשהו אופן הפרויקט הזה גדל והגישה על סך של 20 קילומטר כבישים. איכשהו הפרויקט הזה גדל לכ-490 מיליון שקלים, כחצי מיליארד שקלים, וכמות הכבישים ירדה מ-20 קילומטר ל-14 קילומטר.
לומר, קיבלו כסף בשביל לעשות פרויקט בסדר גודל מסוים, בסוף על אותו כסף יעשו פרויקט יותר קטן,
והכסף
שכולנו נשלם אותו.
אותם קילומטרים שצומצמו הם דווקא קילומטרים שהם נמצאים בשכונות המזרחיות, בשכונות של האוכלוסיות המוחלשות יחסית, כשהם מסתבר שיש שם כבישים דו סטריים שהוחשבו פעמיים, כלומר מתוך 20 קילומטר נשארנו עם 8 קילומטרים בלבד על פי המתווה הקיים.
אביגל פסור, איש כאן מקומי, תודה רבה לך על הפרטים.
תודה לך.
ונגיד כהערת אגב שגם ראש העירייה שם את כל יוקרתו הפוליטית על העניין הזה, כי השיפוצים הצטיימו חודשיים לפני הבחירות, אז הוא גם יישא בתוצאות בסופו של דבר. בתוכניתנו הראשונה דיברנו על זיהום האוויר בשכונת אם המושבות בפתח תקווה, והנה התיאור של תושב השכונה וההבטחה של סגנית ראש העיר, כפי ששידרנו בתוכנית הראשונה.
דימום דרך האף, צריבות בעיניים וקוצר נשימה. מתחילים לדבר בשכונה, אז אחד מדבר עם השני ופתאום מגלה שהילד הזה סובל והילד ההוא סובל.
את יכולה להבטיח ללירון שדיבר כאן מקודם או לכל תושב אחר להגיד להם בתוך כמה זמן הסיוט הזה ייגמר מבחינתם?
אני לא מוכנה להתחייב לזה. אנחנו יכולים להגיד שכל יום אנחנו מטפלים בזה.
עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לניצן ינקו, כתב מיינט וידיעות פתח תקווה.
שלום לכם.
אז מה התחדש בזמן הזה?
בינתיים מתגברות התלונות על ריחות חריפים בשכונת אם המושבות, על אף הצעדים שהעירייה נקטה בהם. אני אציין את הצעדים שהעירייה נקטה, הוגברה האכיפה והבקרה על מפעלים באזור התעשייה סגולה, בין השאר תחנת המעבר העירונית הונחתה להפסיק את עבודות העברת הפסולת החל מהשעה 6 בערב.
שזו תחנה שעבדה לפני כן 24 שעות ביממה.
נכון, כן.
וזה קורה למה? כי הם חושבים בעיריית פתח תקווה שזה מקור הבעיה?
בדיוק. יש חשד שמקור הריחות היא תחנת המעבר שפועלת בסגולה. זו תחנה שבעצם מסעיות ההשפעה מגיעות אליה מדי יום ופורקות את ההשפעה עד שההשפעה הזאת מועברת לנגב, להתמנה התת-קרקעית.
אז החדשות הטובות, סגנית ראש העיר, אז אמרה לנו שהיא תצא בעצמה באמצע הלילה אם צריך לחפש את מקור הזיהום, אז מקור הזיהום כנראה נמצא. החדשות הרעות שעדיין התושבים סובלים, כלומר זה לא נפטר לגמרי.
שוב, מדובר כרגע על חשדות בלבד, ואנחנו לא יכולים להצביע בוודאות, גם העירייה לא מצביעה בוודאות על מקור הריח. יש גם חשד שאולי מדובר בשריפות בכלל שמגיעות מאזור השטחים.
כמו שקורה בעמק חפר למשל, כן. תופעה שמוכרת באזורים אחרים.
אז העירייה בעצם פועלת במקביל בכמה מישורים כדי לנסות למנוע את הריחות האלה. היא גם אגב פנתה לחברות פרטיות שעוסקות בדגימות אוויר ובדיקות כימיות כדי להבחן את התופעה ולבדוק מאיפה מגיעים הריחות. אז נכון עכשיו אפשר להגיד שהריחות עדיין קיימים, העירייה מנסה לפעול בכל המישורים, אבל הריחות מתגברים, אין מה לעשות.
וגם השר להגנת הסביבה נכנס לעניין, נקווה שאולי נכון. זה מה שיזיז את העניינים. נכון, ניצן ינקו, נכון. מה הנה ידיעות פתח תקווה, תחזיקו מעמד שם, אנחנו נמשיך לעקוב.
תודה.
בפעם מי יודע כמה עולה לסדר היום התוכנית לאיחוד הקריות השונות לכדי עיר אחת, וראשי עיריות ללא יוצא מן הכלל מתנגדים בתוקף ליוזמה הזו שמקדם שר הפנים אריה דרי. אחד מהם איתנו, ראש עיריית קריית מוצקין, חיים צורי, שלום לך.
שלום, שלום.
למה אתה מתנגד?
קודם כל, אני לא חושב שאתה צדקת שאמרת שכולם מתנגדים.
אז הנה, אני אשמח שתעדכן אותי.
אני הבנתי שראש עיריית קריית ים לא מתנגד.
טוב, בשיחה איתנו קצת היה נשמע אחרת, אבל...
כן, אז הוא שינה את דעתו, זה בסדר, מותר לו.
אוקיי, למה אתה מתנגד אבל?
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שלציבור ולתושבים שגרים בקריית מוצקין, העיר שתהיה בת 280 או 300 אלף תושבים, זה דבר שהוא גרוע מאוד. א', התושבים לא יכולים להיות נגישים לראש עיר כזה, ומה שהכי חשוב, זה לא נבדק כלכלית בשום מקום.
כלומר, מה, שכניך בחיפה שגרים גם בעיר גדולה, תחת ראש עיר אחד, אתה אומר, הם לא מקבלים שירותים טובים, הם לא נגישים לראש עיר?
הסיכוי שלהם להגיע לראש העיר...
אבל הם חיים טוב, פחות או יותר, לא?
אתה שומע שהם חיים טוב, יש חלק שאני שומע שלא חיים טוב. אבל זה לא העניין, זה קיים. חיפה כבר קיימת, אין מה לעשות. אבל כשאתה רוצה ליצור עוד חיפה כזו, אתה שואל, מתחיל לשאול שאלות, מה טוב ומה רע. אני יודע שזה סקסי לבוא ולהגיד, טוב, אז יהיה ראש עיר אחד, יהיה חיסכון. אבל זה קשקוש.
חכה, תכף גם נגיע לנקודה הזו.
אבל זה קשקוש מהסיבה הפשוטה, כי לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, לי יש מהנדס עיר אחד, ולכל עיר יש מהנדס עיר אחד. בחיפה אני חושב שיש איזה 15 מהנדסי עיר. אני אומר, כשרוצים לעשות משהו רציני מעבר לפוליטיקה, איך אתה התחלת את השידור? כל פעם זה עולה ויורד מחדש. היה אז שר שיטרית, אם אתה מאיר שיטרית, אם אתה זוכר אותו, רצה לעשות את זה.
נכון, מאז עוד...
ופורז רצה לעשות את זה.
מהעשור הקודם היו כמה וכמה תוכנית, אבל רגע, בוא נלך פרה-פרה. אתה יודע, רשות שהיא חזקה, גדולה, איתנה, עם יותר כסף, יכולה להציע לתושבים שלה בסופו של דבר הרבה יותר שירותים, גם אם ראש העירייה הוא פחות נגיש ומטפל ביותר אנשים.
אתה שמעת שהממשלה אמרה שאם היא תאחד את הרשויות המקומיות, היא תוסיף לנו עוד 200 מיליון שקל?
אבל
לא שמעת.
יהיה לך הרבה יותר לא נכסים והרבה יותר ארנונה.
אבל מה זאת אומרת יהיה לי ארנונה? אבל העובדים יהיו לי פי כמה. אני צריך לטפל בקריית ים, אני, מי שיהיה, צריך לטפל בקריית ים שאין לה שקל. הם בקושי חיים בקריית ים. כי אין לה תעשייה ואין לה מסחר. בקריית מוצקין דרך אגב גם אין תעשייה.
כלומר, מה שאתה אומר, לקריית ים אולי זה טוב, איחוד רשויות, לקריית מוצקין החזקה לא כל כך.
אז בוא אני אגיד לך משהו, יש טעות שאתה או מישהו אחר חושב שגם קריית מוצקין לא ממש חזקה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני אתן לך רק דוגמה אחת. היו כמה איחודים של רשויות כמו באוסופיה ודליה, אבל המדינה לא השקיעה באיחוד הזה שקל. מה קרה אחרי 3 שנים? נפרדו. לא הצליח לפעות מים.
אבל המקרה של הקריות הוא דומה למקרה של אוסופיה ודליה? כי בסוף קמו כאן אין ספור ועדות, ומבקר המדינה כתב על זה דוחות על גבי דוחות, וההמלצה היא חד משמעית, צריך לאחד, יש יותר מדי רשויות במדינת ישראל. הרי גם התושבים, לפעמים אתה נוסע ברחוב, אתה לא יודע איפה זה קריית מוצקין, ואיפה זה קריית ביאליק, ואיפה זה קריית...
אתה לא יודע, כי אתה נמצא בתל אביב.
אני לא נמצא בתל אביב אגב, אבל...
אוקיי, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד. תקשיב, אני חושב שאם מדברים על כלכליות של העניין הזה, אתה תסכים איתי שזה א' ב' זה לעשות איזושהי עבודת סקר, איזושהי עבודה מעמיקה. מה יקרה? העיקר זה לקום, לקחת ולאחד רשויות, ואחר כך מה שיהיה יהיה, אתה אומר?
תגיד, יכול להיות שבאמת כל הסיפור, ואתה נגעת בזה קודם לכן, זה העובדה שהפוליטיקאים לא רוצים את זה, כי הם צריכים מערכת פוליטית, עם הרבה מאוד עובדים, והרבה אינטרסים, זה קרקע פוריה מאוד לפוליטיקה, ולעיתים גם לדברים שהם מעבר לפוליטיקה, אולי זה הסיפור בכלל?
תקשיב, אני לא נחשב מבין ראשי הערים הצעירים.
נכון.
ולכן, בי די קשה לתלות את התיאוריה שכרגע אתה אמרת. אבל אני באמת מאמין וחושב שזה לא טוב. וחוץ מזה, בוא נשאל שאלה אחרת. למה ששר יבוא ויכתיב הכתבות? בוא נעשה סקר, נשאל את התושבים. אם התושבים של הקריות יסכימו שיהיה עיר אחת גדולה, אני בעד. אבל אם שואלים אותי באופן אישי, אז אני נגד.
רוב התושבים אגב יהיו בעד או נגד? אני לא בטוח שכל התושבים יכולים להיות מצויים בסוגיה כל כך מורכבת, אבל נניח אם נשאל...
לדעתי בקריית מוצקין יהיו נגד.
אתה חושב שדבר כזה ריאלי עלול להתרחש באמת, או שאין סיכוי ואנחנו פה סתם מבזבזים את מילותינו לריק?
סתם מבזבזים את זמננו לריק.
למה?
למה? כי אני אגיד לך למה. זה הכל פוליטיקה.
תסביר.
זה לא יפה להגיד את זה, אבל הכל פוליטיקה, מה לעשות?
מה זאת אומרת? מה הכוונה?
תראה, כל ראשי הרשויות באזור פה, הם נחשבים לראשי רשויות מטעם הליכוד. ואם באמת, כמו שאתה אומר, הם מתנגדים לזה, אז הלחצים הפוליטיים יהיו כאלה שאני חושב שלא ירצו, אני יודע מה, להתנגש.
עכשיו, למה כל פעם שעולה תוכנית כזאת הולכים לקריות? אתה באמת, כפי שציינת, ותיק, אתה מכיר את כל התוכניות היטב. יש המון רשויות בישראל שאפשר לאחד, אבל כל פעם זה חוזר ומגיע לסיפור של הקריות.
אני לא יודע, אולי זה הכי סקסי. אולי תענה לי אתה על השאלה הזו, או שאני צריך לשאול את השר למה הוא תמיד, את השרים למיניהם ולשעבר, למה הם תמיד מתנפלים על הקריות. אבל האמת היא שיש עוד כמה רשויות מקומיות. קודם כל הוא רוצה לאחד את בת ים עם תל אביב, אם אני לא טועה.
נכון.
נו, שיעשה את זה. ואחר כך נמשיך לדבר הלאה.
חיים צורי, ראש עיריית קריית מוצקין. תודה רבה.
תודה לך, ביי ביי.
המאבק בין חילונים לחרדים על צביונה של העיר ערד התנקז בתקופה האחרונה, לא תאמינו, לוויכוח על סרטונים שנויים במחלוקת שפרסמה קבוצת צעירים באינטרנט, והסרטונים האלו גם הובילו למעצרם של חלק מאנשי הקבוצה. אחד מהאנשים שהיה שותף בהפקת הסרטונים הללו הוא אבי חומוטובסקי. שלום לך אבי.
אהלן.
אז ספר לנו קודם כל מה הם אותם סרטונים, מה היה מצולם בהם, תנסה קצת להסביר לנו.
אוקיי, אז כל זה התחיל בעצם ממטרה לעשות, לייצר סרטונים ויראליים שיעופו ברשת ויהיו מצחיקים. ולא לא כל כך מה שיצא לנו, אבל בסדר, כן, התחלנו לצלם, חיפשנו רעיונות, ראינו דברים מחול, קיבלנו קצת השראה. התחלנו לצלם וראינו שהתגובות היו קצת רגישות. בהתחלה זה פורסם מקבוצות של ימנים קיצוניים. ככה שהשקפה הייתה לא נוחה. אז כן, קראו לנו בכל מיני שם נאצים, מה לא קראו לנו. אנחנו בטוח לא כאלה, ניסינו לעשות בדיוק ההפך. אנחנו אולי אידיוטים, אבל לא שונא ישראל וכל מה שקרה שם.
אתה באופן אישי נעצרת? עוקבת לחקירה?
אני לא נמצא עכשיו בארץ.
כלומר, אתה עוקב אחר כל הפרשה מרחוק.
כן, אני עוקב איתם ככה דרך הוואטסאפ.
אז יש לך מזל גדול, לפחות מהבחינה הזו. אתה מבין את הכעס של האנשים? אמרת לי קודם, היינו אידיוטים. כלומר, אתה מבין שמה שעשיתם הוא לא בסדר?
אני מבין שלא צדקנו, אבל אני לא מבין את כל השנאה הזאת ואת כל השיימינג הזה שיצא ברשת. אני מקבל עשרות הודעות של איומים, ואנשים בכלל לא מבינים עד הסוף.
אבל אתה יודע, אם אתם הולכים, אני צפיתי בסרטונים, אם אתם הולכים שם בקניון ואומרים לאישה, היי, את, אני מזהה אותך מסרט פורנו, שאתה מתנפל בחיבוק על אדם חרדי ומושך לו בזקן, ולוקח לו חטיפים ללא רשות מהארון בבית. יש פה דברים שהם עברו את הגבול, מה יותר, מה פחות.
תשמע, דבר ראשון, לגבי החרדים, אנחנו מכירים אותם. תשמע, ערד זה עיר קטנה, כולם פה מכירים את כולם, זה דבר ראשון.
אז הוא נהנה שאתה מושך לו בזקן.
לא, אני לא משכתי לו בזקן, אבל הוא לא נהנה, זה כאילו הכל כזה בצחוק. אולי האומור היה טיפה מוגזם, זה כן, זה אני מבין, אבל לא מה שאמרו ולא כל זה. לגבי הסרטון עם הבחורה, תשמע, דברים כאלה תופסים, אין מה לעשות, דוחפים שטויות כאלה לכל מקום, בכל דבר בטלוויזיה, כי זה מה שנותן רייטינג. עכשיו, אם תשים לב, רוב הבנות שחקו והיה כאילו אווירה כלילה כזאת. זה לא היה כמו שכולם רשמו, שבחורה נגיד עכשיו הגיבה בצורה לא טובה, או שהרגישה לו בנוח, או משהו כזה.
אני, אתה יודע, עד כמה שיכולתי לשפוט, לא נראה לי שהיא כל כך נהנתה מהסיטואציה, וגם יש הרבה דברים שתופסים, זה עדיין לא סיבה לעשות אותה. יש לי עוד רעיונות לדברים שהתפסו, ולא כדאי לכם ללכת עליהם.
אז זהו, אם תשים לב, גם כשפרסמו את הסרטונים שלנו, חתכו איכשהו את הדברים, לא העלו את הכל איך שזה. זה גם עוד משהו שקצת הפריע לי.
הופתעת שזה נכנס כל כך חזק לשיח בעיר, שהוא שיח מאוד מאוד ער בתקופה האחרונה, בין חילונים לחרדים, אפילו מאבק על צביון, זה הפכתם להיות ככה כלי משחק, גם בידי חלק מהגורמים האינטרסנטיים.
כן, אני שמתי לב, זה לא הפתיע אותי, כאילו מרגע שזה התחיל לרוץ, זה התחיל לרוץ, כי זה מה שתפס באותו רגע.
מה ההורים שלך אמרו למשל? סליחה על השאלה קצת הפולנית.
לא, זה בסדר. ההורים שלי מבינים אותי, מבינים מאיפה אני בא, רואים שאני, יודעים שאני מצלם סרטונים כבר כמה זמן. הם יודעים שאני לא באתי לפגוע, כאילו, אתה מבין?
אבל הם הופתעו מכל המהומה?
כמובן שהם גם קצת בבאסה, כי ירד זה עיר קטנה, והם שומעים דברים, שומעים מחברים, אבל הם יצטרכו ביחד איתי.
ומה אתה חושב?
בי, אבל הכל בסדר.
מה אתה חושב על כל מה שקורה בערד?
אני חושב שזה... בערד, שמה, כן. ערד זה עיר מתה, בואי נגיד ככה, לא יעזור כבר כלום.
מה זאת אומרת ערד עיר מתה?
לא יודע, כבר לא כזאת פעילה, שמה, וכל ה... עכשיו יש מלא דתיים, את המאבק הזה. בכלל, בעיר, לראות את זה בטלוויזיה זה משהו אחר, לראות מה קורה בעיר זה משהו אחר. יש הרבה גם בעיות שהדתיים, נגיד, מפרים פה לילדות, יורקים עליהם, צועקים עליהם. עכשיו התחילו כל השלטים האלה של הכפייה.
ואתה בן 18, תלך לצבא, אחר כך תתחיל לכוון את חייך לאיזה נתיב שתרצה, יש סיכוי שתבחר להתגורר בערד, לגדל, להקים משפחה בערד, לבנות שם את חייך?
סיכוי קטן, אני לא חושב שאני אשאר.
וכך גם רבים מחבריך, אני מתאר לעצמי.
כן.
אבי, תודה רבה שדיברת איתנו. איפה אתה נמצא אגב?
תודה רבה. אני במיאמי עכשיו.
אתה במיאמי. טוב, מתי חוזר?
יש לי עוד איזה חודש.
הבנתי. תעשה חיים וקצת פחות בלגן ברשתות החברתיות, אנחנו מקווים. תודה.
עזרת השם, ביי ביי.
אנחנו מצויים בסוף חודש דצמבר, ויש לנו תקציב מדינה חדש, וזה הזמן ללבן כמה סוגיות מקומיות שקיימות בתקציב הזה, ואנחנו נעשה את זה בעזרתו של איש חדשות כאן בהקמה, יעקב אייכלר. שלום יעקב.
שלום.
לפני שנצלול לפרטים, בוא נגיד משהו כללי על ראשי הערים ועל השליחים שלהם, שפועלים בתקופה האחרונה ובאמת עושים שעות נוספות בכנסת בשביל לקבל נתחים מהעוגה לטובת מטרותיהם. איך זה מתנהל, העסק הזה?
כפי שאמרת, הם מתרוצצים פה במסדרונות, או הם עצמם, או שלוחיהם, רק מה שהם לא מבינים שהם לא בכתובת הנכונה בכלל, כי לא הפוליטיקאים הם אלה שמחליטים על הסברות בתקציב, מי שמחליט אלה פקידי האוצר, ואותם פקידים יקבלו לשבט או לחסד את גורלה של עיר זו או אחרת, אבל התקווה שלהם היא בכל זאת, אולי במשרד הנגב והגליל והפריפריה, והפנים שעל כולם של הצו אחד אריה דרי, הוא זה שיעשה קצת סדר וינסה לזרוק להם איזה פירור מ-900 מיליארד השקלים שיצאו לדרך לשנתיים הקרובות.
כלומר, במושב הזה לשכתו של השר דרי הייתה הפופולרית והמחוזרת ביותר.
כרגע זה היה בלשכה של גפני בוועדת הכספים, אבל זו לא הכתובת הנכונה, כפי שאני אומר, כי מי שמחליט בסופו של דבר, הם פקידי האוצר על הספרות הגדולות, ועל הסעיפים הקטנים זה משרד הפנים, פריפריה, גליל והנגב.
וכפועל יוצא של מה שאתה אומר, זה גם אומר שלמשל המפלגה לא חשובה, ראש עיר מהליכוד או מישראל ביתנו או ממפלגה אחרת, זה משחק תפקיד השיוך הפוליטי של ראש העירייה?
לא, זה כבר הפסיק לשחק תפקיד, כי כיום הקריטריונים הם די ברורים, השאלה באיזה דירוג סוציו-אקונומי אתה נמצא. ברור שתמיד אי שם, אי פעם, יש את השיוך הפוליטי, של הדיבור הישיר עם השר, אני יכול להגיד לך שיש כאן עדויות של ראשי עיר שלכאורה הם חזקים וגדולים וזה, אבל הם באים לעיתונאי או לשליח, להתחנן, אולי אתה יכול לסדר לי פגישה עם זה ועם זה, שהוא לא עונה לי אפילו לטלפון, כשהוא צריך אותי, אז אני מיד זמין אליו, ואלה התלונות שאני שומע כאן ולא רק אני. אבל אתה יודע, ברצותו מקצר, ברצותו מאריך. זה מה שקורה כאן בנושא התקציבים.
יפה, אז בוא באמת ניגע בכמה מהנקודות החשובות שעולות מהתקציב הזה. קודם כל, שאלה שבוודאי חלק ממאזיננו שאלו את עצמם, מה זה מענקי האיזון האלו, על מה שבתו הרשויות המקומיות, על שום מה הם נדרשו לקחת יום חופש ההורים ולהישאר בבית עם הילדים, מה זה הסיפור הזה?
אלה שתי שאלות שונות. לא היה שום קשר בין מענקי האיזון לבין השביתה הפתאומית שפרצה. השביתה הפתאומית שפרצה הייתה מאבק פוליטי בין שר האוצר לבין ראשי רשויות מסוימות, אני לא רוצה להזכיר את שמותיהם כדי לא לפגוע בהם, אבל הם כאן הסתובבו בכנסת והודיעו חגיגית שהם הולכים לשבות ולא משנה מה תהיה התוצאה.
כלומר זה היה תירוץ, חיפשו תירוץ ומצאו.
בדיוק, עכשיו לשאלתך מה עם הענקי האיזון, יש רשויות חזקות ויש רשויות חלשות. למשל, דיברת עם ראש עיריית קריית מוצקין, זו עירייה די חזקה, זו רשות די חזקה, ההכנסות וההוצאות שלה הן די מתאזנות, אז היא לא תקבל מענקי איזון, אלא אם כן היא עיר קולטת עלייה, או שיש לה מעמד סוציו-אקונומי נמוך, מה שלא, מה שאני חושב שלא נכון לגבי קריית מוצקין. אבל יש רשויות עם דירוג סוציו-אקונומי נמוך, וההוצאות שלה גדלות על ההכנסות שלה, ולכן יש קופה של 300 מיליון שקלים, זה היה בשנה שעברה, השנה עוד לא החליטו כמה זה יהיה, שמחולקות לאותן רשויות מקומיות כמענק איזון. איזון בין ההכנסה להוצאה. אם תרצה, איזון בין הכוח הפוליטי לחולשה של האוכלוסייה.
עוד נושא אחד שהיה כבר רגל וחצי מחוץ לתקציב, אבל נכנס ממש ממש ברגע האחרון, זה הנושא של התוכנית לפיתוח הצפון, שאתה מנתח את הדברים, אנשי הצפון הצליחו במאבק הארוך שלהם, או שמכרו להם משהו ארוז יפה?
לפי ההקדמה שלך, אנשי הצפון צריכים מאוד לשמוח, אז למה הם כועסים? בוא, הכסף שהובטח להם לא נכנס לספר התקציב, ויש על זה דיון היום, או מחר, או בימי, אתה יודע, היום ומחר של האוצר, זה יכול להיות בשנה הבאה ובשנתיים הקרובות. אני זוכר...
אבל זה לא מפריע להם סיבת העיתונאים במעלות לצאת לדרכה כסדרה וכמתוכנה.
בדיוק, כמו שלא הפריע לאריה דרעי לעמוד מעל דוכן הכנסת ולהבטיח שהוא וש"ס לא יתמכו בתקציב, אם התוכנית הגדולה לתקצוב הצפון כמו הדרום לא יהיה בתוך ספר התקציב. אז יש לחדש, זה לא בתוך ספר התקציב, אבל יש כוונות טובות. אתה יודע, האחרון שהלך עם כוונות למכולת מתמרה אז.
לפני סיום, עוד תוכנית שדיברו עליה הרבה מאוד זמן ובנו עליה גדולות ונצורות, התוכנית למען המגזר הערבי, האם שם הכל מתוקצב והכל קיבל כיסוי, או גם פה יש חריקות ואידיוקים?
הכל מכוסה והכל לא מתוקצב, כי מדובר בתקציב חומש שמותנה באכיפת החוקים, חוקי הבנייה במגזר הערבי, חוקי הבנייה וגביית ארנונה.
כלומר, אותו תיקון שנכנס ברגע האחרון וגם מאוד הכעיס חלק מנציגי המגזר.
בדיוק, בדיוק. והם חושבים שזה נועד לטרפד את כל התקציב הזה, אבל נכון לעכשיו בספר התקציב, בספרי התקציב, יש את המספרים האלה, אם הם ינוצלו, קצת קשה לדעת.
יעקב אייכלר, שכאן בהקמת תאגיד השידור הישראלי, תודה רבה לך.
כל טוב.
פינת הרכילות, הביצה המקומית, שלום לנו אקסינר, עורכת התוכנית.
שלום חן.
לאן את לוקחת אותנו הפעם?
טוב, אנחנו מתחילים ישר, התגעגענו אליו, והנה הוא חוזר, אורי קריספין מרדיו דרום. שלום לך.
מה קורה?
מה המצב?
וואלה, הכל בסדר,
הכל טוב.
אתה
יודע שאנחנו שמענו עליך דרך אגב בפינת רכילות קודמת?
אתה היחידי שהוא גם כתב רכילות וגם אייטם רכילות בפני עצמו, בדיוק.
כן, מה לעשות, אתה יודע, נראה לי שאני הכתב הרכילות הכי ותיק בארץ 20 שנה ועדיין לא קיבלתי איזה תלונה או לא נכנסתי לכלא או משהו כזה.
וואו, כנראה שיודע להתנהל. בוא תספר לנו מה קורה אצלך באזור.
יש הרבה דברים, אבל מן הסתם נתעסק בעדן סבל מהאח הגדול, איזה כניסה לבית האח.
כבר ראינו
שהבחורה הזאת הולכת לעשות מה-15 דקות האלה עם אסי קורבי.
באופן כללי יש הרבה אנשים מהדרום שככה התנגזו לתוך ריאליטי בזמן האחרון.
כן, יש הרבה בנות שגם יצאו מתחרויות שלי, גם שירה בצלל במאסטר שף, אינה בקלמן מתאגד.
אתה מגלה את כולם.
כן, אבל עדן, בוא נתמקד בעדן. היא נכנסה אתמול, גם לפני יומיים שלושה התנשקה עם בחור עם חזי חיים, שדרך אגב אין לי מושג מאיפה תפור לו את התפקיד נדלן הזה. הבן אדם הוא חסוכן דוגמניות.
וואו, טוב, אנחנו...
רגע, זה סקופ, אתה צריך לחזור על זה שוב. יש פה טעות בפרטים, טעות מכוונת בהצגת האדם?
אני לא יודע אם יש פה טעות בפרטים, אחי, אבל אני מכיר אותו, סוכן דוגמניות, הרבה בנות מאצלי נקשור.
לא עסק בנדלן יום בחייו.
אני לא יודע מועצה.
חן, בוא...
לא, אנחנו פותחים בתחקיר עכשיו.
אל תשחיר, זה לא המקום. בוא תספר לנו קצת על עדן סבג. איזה מין בן אדם היא?
עדן הגיע אליי בשנת 2011 לאודישנים לתחרות מלכת יופי של הדרום, בחורה קצת מלאה עם עדשות בעיניים. כן, היא הגיעה לאודישן עם עדשות עיניים ירוקות. שאלתי למה, אין ביטחון. אמרתי, יהיה בסדר, תורידי, יהיה ביטחון. חודשיים אחרי, זכתה בתואר.
תראה מה זה.
מלכת יופי של הדרום, זכתה אצלי בתחרות. טוב, עם שילוב כזה מנצח של אמא אתיופית, שגם זכתה לפני 25 שנה במיס אשדוד, ואבא טריפולטאי.
ייצור לעתים הדבר הזה, אנחנו צריכים ללכת לשם.
ממש ככה, אבל אני רואה שהיא משחקת אותה. אבל כמו שאני מכיר את הנוסחה באח הגדול, זה הולך להיות כזה דבר. עוד חדש, היא תצא משם, וקדימה, קמפיינים, זה מה שהולך.
זאת הציפייה גם כשאתה נכנס לערך הגדול, אז אנחנו לא...
במקרה הספציפי שלה, אני לא רואה פה גמר, אני רואה קמפיינים, אני רואה מכונה כסף, וקדימה.
אורי קריספין, רדיו דרום, כרגיל מעניין, תודה רבה לך.
באהבה.
ואנחנו עוברים כרגע לחדרה אסי קוטין מחדשות חדרה, שלום לך.
אלן,
בוא תספר לנו, בסדר גמור, בוא תספר לנו מה קורה באזורך.
אז אנחנו את האח הגדול נשאיר לקריספין ולדרום, ונפתח עם מוזיקה, דיברי סחרוף שבהופעה שלו ביום רביעי האחרון, בבר עלי להבות חביבה, ביצע את השיר של אהובה עוזרי ז"ל, קורא כל קורא במדבר, השיר האגדי שלה, וידע לעשות לה הרבה כבוד, וגם אנחנו עושים כבוד גם לו וגם לה כמובן. ועדיין במוזיקה, אבל לידיעה אחרת ושמחה יותר, אז אמיר דור כהן מפרדס חנה מצלם בימים האלה קליפ ללהיט שלו חי על הקצה. הקליפ מצולם גם בפרדס חנה, גם בתל אביב.
אז צריך להגיע לאזור בשביל לעשות, איך קוראים לבחורים החולצה אפורה? לירן חולצה אפורה לקליפ?
לירן חולצה אפורה, כן, אז זהו. אז הקליפ מצולם גם בפרדס חנה, גם בתל אביב, והשיא שלו מגיע לגג של בניין עזריאלי. יחד עם כהן בקליפ מככבת הדוגמנית אביטל כהן, שהיא אושיית אינסטגרם, משהו כמו 200,000 עוקבים, ועל האיפור אחראית המאפרת המאממת לין משיח, ובקיצור, כדאי לחכות ויש למה לחכות. מי שראה ככה קטע יודע להגיד שזה שווה בהחלט.
אנחנו מצפים בחיליון עיניים.
כן, ואולי אתה מצפה בחיליון עיניים לדעת איפה מבלה השחקן ליאור חלפון עם הילדים.
ממש אין לי מושג.
אז אני אספר לך, יפה. אז חלפון מגיע עם האישה רויטל והילדים למתחם קפצוציקים במתחם מיקס בחדרה. הבעלים של המקום דנה ברנס דואגת כמובן ליחס VIP גם לליאור, גם לאשתו ובעיקר לילדים.
איזה אטרקציה.
אתה חייב לחזור על שמו של המתחם.
קפצוציקים.
מה אתה אומר?
כן, אתה צריך לרשום לעתיד, אתה יודע את זה.
תשמע, מומלץ בחום, אם יש ילדים, זה המקום.
אסי קוטין, חדשות חדרה, תודה רבה לך. אנחנו עושים קפיצה כאן לאולפן, נמצא איתנו מרדיו קול אחר, אילן אוסטר, שלום לך.
היי היי, מה העניינים? הכל בסדר.
ואתה מביא לנו חדשות מגבעת שמואל.
נכון.
רכילות מגבעת שמואל.
חדשות הביצה, הייתי קורא לזה. הישר מכוכב נולד, אם אתם זוכרים, את אור קולנברג היקר מכוכב נולד 5. היוצר הצעיר הוציא סינגל חדש, ששמו נרדולק.
ממש לחנוכה.
ממש לחנוכה, כן, זה יצא בעצם מוזיקלי. אגב, פרט מעניין שהלהקה הכינה הכל בשידור חי. זאת אומרת, הקליטו הכל כדי לשמור על האותנטיות.
אופה.
הכל בלייב היה באולפן.
מאוד קשה לעשות את זה דרך אגב.
כן, אני משער שגם זה סינגל שיצליח. אני מקווה מאוד.
אנחנו נעקוב בציפייה.
כן, ועוד דבר שקרה בגבעה. בעקבות יוטט בכסלב... תורת החסידות חוגגת לה, אז יחד איתם קפץ מר שפם הקרוי, סופר מריו הקרוי.
מפכל.
מפכל המשטרה, בדיוק. תיעדו אותו רוקד עד בלי די, שמו עליו קצת כובעים כדי לחגוג עם הספר תורה.
בחור רציני.
בחור רציני, יחד עם אנשי חבד, ככה הרימו איזה כוסית. מותר לו, הוא היה בלי מדהים.
טוב, נו, אנחנו גם מדי פעם צריכים להשתחרר, אין מה לעשות.
גם המפכל.
מותר לו, לחלוטין. תודה, עד כאן.
תודה רבה אילן אוסטר, מרדיו קול אחר. ואנחנו סיימנו.
תודה לך נועה. אז אנחנו חותמים תוכנית נוספת של כאן מקומי. אל תשכחו לשתף אותנו בפלטפורמות הדיגיטליות השונות. תודה רבה לנועה אקסינר שערכה את המשדר הזה, לרוני אבירם ותימור טל שהפיקו, לינון סרוסי על הביצוע הטכני, גם לעומר ולדמן, אביגל פסור וליעל חמו. אני חן ביאר, נמשיך להשתמע. ביי ביי.